כל חי אונליין, 93fm.co.il.
מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בשעה השנייה. אני צבי ירום, איתי נמצאים הרבנים הרב משה סרצ'וק והרב בועז שלום. ובשעה הזאת ננסה לדבר על הסיבה שבגינה אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. הרי אנחנו יודעים שבית המקדש הראשון נחרב על ג' עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ובית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. הייתי רוצה, הרב משה סרצ'וק, לפתוח איתך, מה זה שנאת חינם? מה כל כך חמור בנושא הזה שעל זה חרב בית המקדש?
אז בוא נפריד את השאלה, שאלת שתי שאלות בתוך שאלה אחת. בעצם, שאלת מהי הגדרה של שנאת חינם, נטפל בזה. יש בזה, זאת אומרת, אם תשאל אנשים ברחוב, מה זה שנאת חינם, הוא שונא אותו סתם. אבל זה לא נכון.
אז יגיד לך, זה לא סתם?
כן, אני יש לי סיבה לסנות.
נפל?
הוא עשה לי ככה? אתה יודע שרבי יוסף חיים זוננפלד אמר שבירושלים אין שנאת חינם. שואל אותו מה פשט, הוא היה הרי דיין, הוא היה רבה של ירושלים. אז הוא אמר, אצלנו מישהו שונא מישהו, זה על כסף. אז הוא אומר, אין שנאת חינם. זאת אומרת, הכל כסף? מה, רק כסף? אז הוא אומר שהוא ככה תפח על הכיס שלו ואמר, השמיים כיסי. תחפש את הכיס.
כן, אז באמת בדקתי את זה. יש רשי מפורש במסכת שבת, בדף למד ב'. רשי מגדיר מה זה שנאת חינם. צריך לדעת, אסור לסנוע אדם מישראל. זה לאו מדאורייתא, לא תסנה את אחיכם בלבביך. עכשיו, מי שרואה, כשהוא לבדו, את חברו עובר עבירה, והוא יתרה בו, וחברו לא חזר בו, מותר לו לסנוע אותו עד שהוא יחזור בתשובה. ככה גם נפסק ברמב״ם.
למצווה או מותר?
כתוב מותר, רמב״ם אומר מותר. עכשיו, שנאת חינם, אומר רשי, זה שנאה ללא סיבה מוצדקת. זאת אומרת, לא ראית דבר עבירה שיהיה מותר לך לסנוע אותו, אף על פי כן אתה שונא אותו. אז על פי זה יוצא שכל מי ששונא את חברו, ולא משנה למה, זה נקרא שנאת חינם, כי אין לך סיבה מוצדקת שאתה יכול להישען עליה.
למה זה לא סיבה מוצדקת? הוא הזיק לי, הוא הלשין עליי בעירייה, בעקבות זה חסמו לי את הבנייה, נגרם לי נזק.
זו עבר עבירה, זה מצוין.
הוא נכון? לא.
אם הוא ישן לך לעירה, זה עבירה, זאת אומרת.
תתבע אותו לבית דין. רשי אומר רק בדוגמה שאתה לא יכול לתבע אותו לבית דין, מכיוון שאין עדים על זה, כגון שראה דבר ערבה בידו, ואין לו שני עדים, כי אם הוא יתבע אותו עכשיו לבית דין, אז עוד יעני שהוא תוקם מדבר לשון הרע. בדוגמה הזאת זה שנאת חינם. אז בסדר, כי אני לא יכול לבוא ולפעול, אבל אם אתה יכול ללכת ולפעול, גש לבית דין, למה אתה שונא אותו? אבל נשמע, אני לא כך מבין. למה אתה אומר שזה שנאת חינם? אני שונא אותו כי הוא הזיק לי. אז הבן אדם הוא פגע בי, השלישי דיבר עליי לשון הרע, הרביעים, אני יודע מה מנע את הכניסה של הבן שלי או הבת שלי למוסד חינוכי. אז בעצם כל בן אדם מרגיש שהשנאה שלו היא לגיטימית. אז למה בעצם אנחנו מגדירים את זה כשנאת חינם? ההסבר הוא, מורה ורבותיי, אם בן אדם ידע שאין אדם נוגע במוכן לחברו כי אם לא נימה, אז הוא יבין שזה בחינם. מכיוון שהרי לא ייתכן שמשמיים קרה לך דבר מה והוא לא נגזר. אם בן אדם חושב שקרה לו דבר מה וזה לא בא מחשבון אצל הריבונו של עולם, אז הוא כופר. כמו שאתה אומר, שמה, הוא עשה לי ככה, רגע, ואיפה הריבונו של עולם בתמונה? או שנייה, הריבונו של עולם לא שם לב, ואז הוא כלל אותי, הוא הזיק לי, אני יודע מה, הלשין עליי. נו, באמת, ככה אתה חושב? רק כופר יגיד כאלה דברים. אז זאת אומרת שזה ראוי לך ונגזר עליך. כן, אבל מה עם רוע הלב של הבן אדם ההוא? אתה צודק, מגלגלים חובה על ידי חייו. אבל אתם יודעים שפעם ביוון העתיקה, כשהיה מגיע שליח להודיע למישהו על איזושהי בשורה רעה, היו הורגים אותו. היום זה נשאר לנו מפגר. תגיד, אתה בשכלך? תראו לעצמך שיבוא הדבר, אומר לך, בוא תחתום לי כאן, שואל אותו מה זה, אומר לך, דור 1,000 שקלים, כנראה שאתה חנית באדום לבן, לא יודע מה. אתה מתחיל לקלל אותו, ואת אמא שלו, ואת הילדים שלו, ואת... תגיד, אתה בסדר? מה אתה רוצה מהבן אדם? תחתום לי פה, אני חבל לי על הזמן, תשלח אותי, מה אתה רוצה עכשיו? אתה לא רוצה, אל תיקח את זה, מה אתה מקלל אותי? כל אחד מבין את זה. אז תגיד, אז למה אתה מקלל את החבר שלך, שבא בסך הכל להודיע לך שמשמיים נגזר עליך, אני יודע מה, שיהרסו לך את הבנייה שבנית. זה נגזר משמיים. אתה אומר, אבל הוא הכלי, נכון, מגלגלים חובה על ידי חייו, אבל כך נגזר משמיים. יוצאים כאן שבאמת השנאה היא בחינם. כי למה אתה שונא אותו? אין לך הרי סיבה לשנוא אותו, כך נגזר משמיים. אני אגיד לכם למה אני שונא אותו. אני שונא אותו כי זה הרבה יותר קל לי. כי אם אני אומר, תשמע, כך נגזר משמיים, אני אמור להפנות את הפוקוס פנימה. נגזר משמיים, מה רוצים ממך? מה הקדוש ברוך הוא, איך אמר שם רב הונה עם 400 חביות יין, למה, מה השם רוצה ממני? אני אמור לשאול מה השם רוצה ממני. אלה שאלות לא נעימות, זה שאלות מלחיצות. הרבה יותר קל לי להגיד, אתה יודע מה שהוא עשה? אתה יודע איזה מושחת שהוא? אתה יודע איזה רשע שהוא? אני מפנה את הפוקוס החוצה, ככה הרבה יותר קל לי, אני מסתדר עם העניין הרבה יותר טוב, אבל זה שקר, כיוון שהאמת היא שהיית צריך להסתכל פנימה, ולנסות להבין למה כך נגזר עליי משמיים, ותעזוב אותו, את הבן אדם, או תעזוב, הוא היה רק לי פה. משמיים קרה כאן משהו שדורש ממני הסתכלות פנימית ותיקון.
הרב בועז, אני קשה להגיד בכזה יום כל כך שמח, אבל אני שמח שפתחת בדברים האלה, כי זה, אני רוצה לחזק את השאלה ששאלתי בהתחלה, מה זה שנאת חינם. הרי בעצם לפי מה שאתה אומר, הפוקוס צריך להיות מופנה כלפי הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שעשה לך ולא הבן אדם. אז אני שואל שאלה פשוטה, רבותיי הרבנים, שאלה פשוטה ביותר. הגדרה הייתה צריכה להיות שלא האמינו באמונה שלמה בהשגחה פרטית. מה נכנס כאן שנאת חינם? הרב משה.
כן, הנושא הזה של שנאת חינם, צריך לדעת איך זה בנוי. יש רמב״ם במורה נבוכים, שהוא מגדיר את עבודת השם, כמו שיש ארמון של מלך במרכז העיר, יש אנשים עם הפנים לארמון, ויש אנשים עם הגב לארמון. זאת אומרת, יש אלה שהם קרובים לארמון, אבל הם עם הגב לארמון, יש אנשים שרחוקים מהארמון עם הפנים לארמון, ואז הם הרבה יותר קרובים למלך. אפילו שמבחינה גיאוגרפית הם רחוקים, הם יותר קרובים.
אני אמרתי פעם דוגמה שתמחיש את זה אולי בצורה יותר שמובנת לנו היום. יש בן אדם שנמצא, יוצא מבני ברק לאלת. ויש בן אדם שיוצא מאלת לבני ברק. אם היו שואלים אותך, מי מבחינתך, לדעתך, יותר קרוב לבני ברק? הראו ליד אלת.
נכון.
אבל תראה, הוא מרחק של מאות קילומטרים, נכון, אבל לא עם הפנים לבני ברק.
גם יד אלעד.
כן, גם אלעד, נכון.
אז באמת, הרמב״ם מדבר על העניין הזה של, יש בתוך עובדי השם אנשים שהם בעצם עם הגב למלך, וחושבים שהם עובדי השם גדולים. אז באמת בדקתי את זה, אני ממליץ לכל אחד לראות את ההקדמה של הנציב בחומש העמק דבר לספר בראשית. הוא שואל שמה, למה ספר בראשית נקרא ספר הישר בלשון חז"ל? וגם איך אמר שם בלעם, תמות נפשי מות ישרים. אז אומרים, מי זה ישרים? אלו אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו, למה הם נקראים ישרים? למה לא קראו להם צדיקים, קדושים, חסידים? יש הרבה שמות נרדפים. למה דווקא ישרים? ואז הוא אומר ככה, שבעצם הוא מוסיף שם שכתוב, הצור תמים פועלו, ככל דרכי משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הוא אומר, למה התורה כתבה על הקדוש ברוך הוא שהוא ישר? מה זה בא להגיד לי? מה, לא ידעתי שהקדוש ברוך הוא ישר? אז הוא אומר ככה, שזה בא להצדיק את מה שהקדוש ברוך הוא עשה בחורבן בית שני. הוא אומר, בשפה שלנו, אני אגיד את זה בשפה שלנו. אם היה לנו מצלמת וידאו בבית שני, והיינו מצלמים את האווירה שלפני החורבן, היינו אומרים, תשמע, הגמרא אומרת, בית שני שהיו עוסקים בתורה, ובמצוות ובגנות חסדים. כלומר, עוסקים בתורה, לא כתוב לומדים תורה, כמו שאתה אז כותב, שזה דרגת עסק התורה, דרגה גבוהה יותר מלימוד תורה. שזה אומר, כמו אדם שהוא בעל עסק, הוא יושן. עיקר עסקו בה. זאת אומרת, כל אלים מלאים בשפה שלנו. ובמצוות, זאת אומרת, ציציות, מהדרין, לולב, והדסים, הכל משולש כמו צריך, אתרוג, נקי, תפילין, א', א', וגמח, זאת אומרת, כל הגמחים, החל מגמח מוטצים וכלה בגמח דולרים, הכל עובד. נו, אז למה הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש אם הכל עבד יפה? אז הוא אומר, פשוט מאוד, הם היו צדיקים וחסידים ומלא תורה, אבל לא ישרים בהליכות עולם. הליכות עולם זה מה שקרה דרך ארץ בין אדם לחברו. אז הוא כותב ככה, מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם בעירת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס. ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה, ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. ועל זה אנחנו מצדיקים את הקדוש ברוך הוא שהוא יחריב. עכשיו אני קורא לכם עכשיו מתוך, צילמתי את הקטע הזה, מתוך הלשון של הנציב. אם אולי אומר את זה, אולי לי כוח להגיד את זה, ואומץ. שהקדוש ברוך הוא ישר הוא, ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר, גם בהליכות עולם, ולא בהקמימות. אף על גב שהוא לשם שמיים. דזה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. בשפה שלנו זה אומר, יכול להיות אדם חרדי עם פאות וזקן וזה, הוא בעצם מאוס על הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא מסתכל, אומר, זה לא מה, זה לא מהקאט שלי, לא מה, מה, זה, מה, חבר'ה שלי, לא מהנש, מה שנקרא. אז זה פסול. זה לא שייך אלינו. זה סתם, הוא ככה, הרבה הזה בכלל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, ממי צריך אותך, תגיד לי? למה אתה חושב שאתה מושלם? אם הוא אומר עליך ככה, ואתה אומר עליו ככה, אז מה עשינו פה? זה רצון השם.
השנאה זה זלזול?
יפה מאוד. זה נובע מזלזול ומתחושה של, שאני...
התנסות.
יפה מאוד. אני מתנסה פה על כולם, אני בעל הבית פה, אני אחליט מה קורה. עכשיו, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא סובל. עכשיו, הוא אומר, למה אבותינו היו ישרים? אז הוא אומר, תבדוק, אברהם אבינו נקרא ישר, למה? כי גם אלה שהציקו לו, הוא חיבק אותם. אפילו אנשי סדום הוא כותב שם. הוא הלך והתפלל עליהם, והוא ביקש שהקדוש ברוך הוא יציל אותם. הוא אומר, קח את יצחק, אבימלך רדף אותו, גירש אותו, עשה איתו סולחה. יעקב, לבן רודף אחריו, עושה איתו סולחה, מה שנקרא לוחץ ידיים, שותה לחיים, ושולח אותו יפה. אין משקעים, אין סנאות. מה שקורה, שאם לא מבינים איך זה עובד, אם אדם אין לו, הוא יכול להיות שלם בהרבה דברים, בתורה, מצוות, מעשים טובים, אבל כשהוא מגיע לבן אדם לחברו, הוא מתנהג כמו חיה, ואפילו לא שם לב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא סובל צדיקים כאלה, שהם הורסים, הוא אומר, זה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. אי אפשר לנהל ככה עולם בצורה הזאת, אם אתה כל הזמן מסתכל על שני בעין רעה, בשנאה, ואתה מחפש אותו בפינה, ואתה דוחה אותו בכל פינה. אתה יודע, אני לא רוצה לקטרג על הדור שלנו, אבל אני אומר, כל אחד מאיתנו יעשה חשבון נפש, כשאתה עומד ליד יהודי אחר, לפעמים יש לך כזה דחייה ממנו, למה אתה דוחה אותו? למה? בגלל שהוא הולך עם כיפה לבנה? אתה יודע, לפעמים באים אלינו, אני מתפלל בכנסת של אברכים, כן? ואם אתה יודע, יחסים כולם בעלי תשובה, יחסיים לבנות, כיפה לבנה. אתה רואה, מסתכלים עליו בצורה כזאת של...
חייזר.
חייזר. למה? אם הוא בעל תשובה והוא מרגיש טוב עם זה, תעזוב אותו, תכבד אותו. תגיד לו שבת שלום, שבס, מה קרה?
אבל הוא לא משלנו, מה זאת אומרת?
זה בדיוק העניין, תבין? התשובה הזאת ניתן נורמלית כבר.
כן.
הוא לא משלנו. אתה יודע, סיפר הרב אהרון לוי מערכים, הוא אומר שהוא מרצה הרבה באמריקה, אז הוא אומר שהוא נמצא באמריקה, אז במקום לישון בבתי מלון, הוא ישן אצל משפחות. הוא אומר, יש איזו משפחה שמערכת אותו הרבה פעמים. יום אחד, המשפחה הזאת באה פה לארץ, הוא ערך אותם אצלו בבני ברק לשבת. אז הוא אומר ששם באמריקה, הוא אומר, שאני מגיע לשם, הוא אומר, יש תופעה מאוד מעניינת. אני הולך בבוקר לבית כנסת, כל אחד שאני עובר לידו, אומר לי, גוד שבס, גוד שבס. אפילו אלה שבעבר השני של המדרכה, מנופפים לי ביד, גוד שבס. זה סטייל אמריקאי. הוא אומר שהאורח הזה בא פה לארץ, הוא אומר, טיילנו בשבת אחרי הסעודה, אז האורח בירך כל אחד ברכת גוד שבס, וזה למרבה הפלא, הוא אומר, יש כאלה שהסתכלו עליו כאילו נפל מהשמיים, אחד שואל אותו, תגיד לי, מכיר אותך מאיזה מקום? אז הוא אומר, לא, אבל אנחנו יהודים, אנחנו שמחים לברך אחד לשני. הוא אומר, הסתכל עליו כאילו נפל, מי מכיר אותך בכלל? מה אתה אומר לי שגוד שבס? הוא אומר, הרב אהרון לוי אומר, לקח לי חודש ימים להוציא את הבן אדם מהטראומה שהוא עבר בבני ברק. אתה מבין? אז אני שמעתי זה, אמרתי, הוא צודק.
נכון.
הוא שם את הדברים על השולחן.
וזה עוד לא במקרה שבן אדם יש אנשים שאתה אומר לו שלום, או גוד שבס, והוא לא מסתכל עליך, כדי שלא יקלטו ברחוב, שאני אמרתי לך שלום, אולי יחשבו שאנחנו
אני יודע מה רוצים ממני.
אולי אנחנו גם, יחשבו שאנחנו חברים.
כן, ואז תרצה.
כן, כן, לא, וזה מדהים, כיוון שזה נורא נורא, אם כבר זה הזדמנות להזכיר, כתוב הרי, גזלת העני בבתיכם. חז"ל אומרים שבן אדם שאמרת לו שלום, הוא לא יחזיר לך שלום, הוא גזלן. גזלת העני בבתיכם. ואתה רואה לצערנו, אנשים שאתה עובר ברחוב, אתה אומר לו שלום, מנדנד את הראש, והוא מתעלם, הוא כאילו לא ראה אותך. ואז אתה כבר נכנס לספקות, להגיד לו שלום בפעם הבאה, אולי זה לפני עיוור. זאת אומרת, זה נורא, זה נורא. אבל אני רוצה להתייחס הרב משה, מה שדיברתם על העניין הזה של שנאת חינם. בפרט מה שהרב צבי שואל, אז יש פה עניין נקודתי, צריך לדבר כאן על חוסר אמונה. זה לכאורה הנקודה.
מה זה קשור לשנאת חינם?
יפה. ובאמת, הדבר הזה מצריך התבוננות, כי כמו שהרב משה הזכיר, זה דור שהיה בו תורה, וזה דור שהיה בו גמילות חסדים.
ולא רק תורה, עסקו בתורה.
עסקו בתורה. עכשיו, אני לא יודע אם אנחנו בכלל משיגים מה זה תורה. תורה, הרי כתוב שמילה אחת של תורה, שווה את כל התרי"ג מצוות. מילה אחת, אדם שאמר וידבר לפני השם, רק וידבר, כאילו קיים תרי"ג מצוות. זה פסוקים מפורשים, זה משניות, יש על זה אסמכתאות די ויותר. על רב חזקי לוינשטיין מסופר, שפעם איזה תלמיד הגיע באיחור לסדר, ורב חזקי לוינשטיין מסתכל עליו ככה בתמיהה, אז הוא אומר לו, רבי, אני היום שבאתי לבס מדרש, אני בדרך ראיתי בנהר ילד טובע. אני קפצתי לתוך הנהר, אני הצלתי אותו, עשיתי לו הנשמה. בקיצור, הצלתי נפש. אז במילים פשוטות, נו, אז מה הרב מאיר לי על זוטות? הוא לא הוציא את זה מהפה, אבל כך הרגיש רב חצקי לוינשטיין. הוא קרא לו פנימה לבית המדרש. הוא אמר לו, אתה רואה מה כולם עושים? הוא אמר לו, כן, הם לומדים. הוא אמר לו, מה שהם עושים הרבה יותר גדול ממה שאתה עשית. וזה פשוט. מכיוון שהרי להציל נפש מישראל זה מצווה אחת. לימוד תורה, אז אחת מהמצוות זה להציל נפש. לימוד תורה זה כנגד כל התרייג, וזה מילה אחת. וזה עוד לפני שהוא למד בחבורה, ועם עשרה, ובמאה, ובית המדרש, ואפשר להוסיף את זה עד אין קץ. הבאתי את זה רק לדוגמה כדי שנבין שהיה שם לימוד תורה, עסק התורה. היה גמילות חסדים. אלה שני עמודים של העולם. אז תגיד לי, בכף המוזניים שמת שנאת חינם. מה זה מכריע? איפה? איך אומרים הילדים? זה לא כוחות. איך דבר כזה, שנאת חינם יכול להכריע? תשובה אומר אגרה דבר נורא. אומר אגרה, שנאת חינם מול תורה וגמילות חסדים, זה לא דבר מול דבר. אם אני רוצה להמשיל את זה, אז אני נתתי משל כזה. זה כמו שיגידו לי, תגיד, יש תפוח עם ריקבון, אתה תיקח או לא תיקח? תשמע, כשאין מה לאכול, אני אקח. רגע, אבל זה תפוח רקוב. נכון, אני לוקח סכין, אני מוריד את ה... אבל תשמע, שלושת רבעי רקוב. נכון, ויש רבע נקי, אני לוקח סכין, אני מוריד, אני מוציא. אבל פעם שהוא אומר לי שאלה אחרת, יש לי ביצה עם קצת סלמונלה. אתה יודע מה? לא תראה את זה אפילו. לא תראה את הסלמונלה, אני אומר לך, לא תראה את זה. תגיד, אתה לוקח? אתה מאוד רעב. אדם אחרי צום. אתה לא... אדוני, גם אם אני עומד למות, אני לא נוגע בזה. לא נוגע, אבל לא ראית את זה. זה לא ניכר, זה מעט שבמעט. יש מושג בחזל, שד דתיכלה בכולה. שד דתיכלה בכולה, הכוונה, זה מטיל מום בכל. ריקבון בתפוח, גם אם יהיה ב-70%, יש 30% נקי לחלוטין. בביצה, אם יהיה חיידק אחד של סלמונלה, שד דתיכלה בכולה, זה נותן מום בכל. מורה ורבותיי, אומר הגאון מווילנה, תדע לך, שכאשר מדובר בשנאת חינם, אז התורה היא תורה של שנאת חינם, והמצוות הן מצוות של שנאת חינם, והגמילות חסדים זה גמילות חסדים של שנאת חינם. הכל בעצם זה בעל מום, זה אינווליד, זה לוקה בשנאת חינם. גם כשמדובר על תורה, בואו ניקח דוגמה, תלמידי רבי עקיבא. תלמידי רבי עקיבא היו לומדים, הגמרא אומרת, לא נהגו כבוד זה בזה. היה להם תורה. תגיד, תורה לא יכלה להגן עליהם? זה לא נתפס בשכל. 24,000 תלמידי רבי עקיבא, שנבין, אחד מתלמידיו של רבי עקיבא זה רבי שמעון בר יוחאי. אז תארו לעצמכם, 24,000 בעלי פוטנציאל של רשב"י. והם מתים, אבל יש להם תורה. זה תורה של שנאת חינם. מה זה אומר? אנחנו לומדים תורה, אבל כשאני מסתכל עליך, אני אומר, תשמע, אתה אמרת סברה יותר חזקה משלי. לא, איך יכול להיות? הרב שיבח אותך ואותי לא. אז זה כבר נהיה אינטרס אישי. זאת אומרת, אני לא לומד תורה כי השם ציווה, אני לומד תורה כי פה יש לי דרך להתבלט. כי פה אני יכול להראות את עצמי, ואתה בעצם, סלח לי, אבל אתה גורם מפריע. אתה גורם מפריע, כיוון שהלימוד תורה מטרתו היא להאדיר אותי, ואז היא מילה, כשאתה פה זה מפריע לי. וכך בכל עניין ועניין, פתחתי גמח, והגמח הזה מייצר ועוזר לאנשים ו... עכשיו אומרים לי, אתה יודע, ממול עוד מישהו פתח גמח, בדיוק מה שאתה מחזיק, כלים רפואיים, ובואו נה, תשמע מה אני אעשה עכשיו. כל הכלים שלי עכשיו התחילו פה להירקב במחסה.
אני רוצה לעשות חסד.
כן, אבל הוא בטח הביא כלים חדשים, והוא גם עשה פרסומות, אני לא עד עכשיו, לא עבדתי עם פרסום בכלל, הוא עשה פרסומות, עכשיו הציע הכל יעלה אבק, ומי בכלל... תגיד, אתה עובד בשביל הקדוש ברוך הוא, שאתה עובד את עצמך? אם אני עובד בשביל הקדוש ברוך הוא, אז באמת, מה אכפת לי? מיני ומינך, התקלס אילה, יהיה כבוד שמיים. קראתי סיפור שהוא מעשה מדהים, אני אומר לך מדהים בכל קנה מידה, על הרב קנימן. הרב קנימן, כידוע, היה נועם בחסד. הוא הקים את פונוביץ', הוא עבר ממקום למקום כדי להטרים, והוא היה נכנס לבתי כנסת בשביל לאסוף דולר לדולר על מנת להטרים יהודים, להקים את פונוביץ'. מספרים שפעם הגיע שליח של סלבודקה לאיזה בית כנסת גדול, שישבו שם האנשים שהם... היה להם, ברוך השם, באמריקה. והוא ראה את הרב קנימן, אז ירד לו מיד האוויר מהמפרשים, הוא אמר, שמע, אם הרב קנימן פה כזה קליבר, אין, חבל לך על הזמן בכלל, כדאי שלך לחפש בית כנסת אחר. באמת, כבר בא לצאת, אבל הוא אמר, תשמע, יש פה הזדמנות לשמוע את הרב קנימן. בוא תשמע את ה... באמת, קודם כל תשמע שיחה מהרב קנימן. דבר שני, תשמע איך עובדים, תראה את הרב קנימן בפעולה. החליט להישאר. הוא יושב שם, והרב קנימן דיבר, וכידוע שהרב קנימן מדבר עם הרבה פתוס, והיה סוחף בדיבור שלו, והתחיל לתאר תיאורים של לפני השואה, עם מפגשים שלו, עם החפץ חיים. הציבור היה עם הלשון בחוץ, ממש מרותקים. ואז אומר להם רב קיימן, אתם לא יודעים איזה ישיבות היו בחוץ הארץ. מי מכם יודע איזה גדולים הצמיחה סלבודקה? מי מכם יודע איזה ישיבה עצומה? מי היה הסבא מסלבודקה? ואחרי זה שהם הגיעו לכאן לארץ, ישיבת חברון וסלבודקה בבני ברק, והתחיל להפליג בתיאורים. מוריי ורבותיי, יש כאן שליח של ישיבת סלבודקה. השליח הזה נמצא כאן, ואנחנו עכשיו נעבור אחד אחד ונטרים רק לישיבת סלבודקה. והם התחילו לעבור מאחד לאחד, השליח היה המום, הוא פשוט לא האמין. הוא לקח אותו יד ביד, והם הולכים מאחד לאחד, הוא אומר, אני עשיתי שם פי שלוש, ממה שחשבתי שאני אעשה, אחרי סיבוב בכל אמריקה. עשיתי שם פי שלוש. זה לא היה, פשוט לא לתאר. לאחר מכן פגשתי את הרב קנמן, אחרי זה אמרתי לו, תגיד לו, רבי, תגיד לי רבי, מה ההיגיון? לכם יש ישיבה, הישיבה שלכם במצב קשה, איך אתה פתאום עוזב את הכל, ובא לדבר על הישיבה שלי? אמר לו, רב קנימן, אני לא מבין אותך, זה חשבון פשוט. תגיד לי, אם מישהו אומר לך, אתה יכול עכשיו להרוויח 50 אלף דולר. יש עסקה אחרת שבאותו זמן אתה עושה 150 אלף דולר. איזה שוטה ילך על העסקה של ה-50, כשהוא יכול לעשות 150? הוא אמר לו, אני יודע שאם עכשיו הייתי מטרין לפונוביץ', הייתי מקבל 50 אלף דולר. התרמתי לסלבודקה, יש פה 150 אלף דולר, אני לא מבין אותך, זה עסק פשוט, חשבון פשוט, כל בעל עסק מבין את זה. אנחנו מגחכים, כי אנחנו רואים מה אתה מדבר. תן לי $1,000 בכיס, ולא 150 אלף דולר לישיבה שלו. $1,000 לכולל שלי, ולא מה... אתם מבינים מה הצורה שלנו? אתם מבינים איך אנחנו נראים? הבן אדם חושב על מה לי יצא מזה. אבל כאשר הבן אדם מסתכל, מה, אני פתרתי ישיבה בשבילי? זה עסק של הריבונו של עולם. אז הבאתי לריבונו של עולם 150 אלף דולר. ישיבה שלי, ישיבה שלו, זה באמת משנה? אני אספר אולי סיפור הפוך, לא אזכיר שמות. רבי סורי מסלנט היה פעם, הביאו אותו כדי לעזור באיזה התרמה, לאיזה ישיבה, והראשי ונכנס אבס מדרש עם התורם, הוא אמר לו, כשאני רואה את הבחורים כאן, אני אומר לך, אני רוצה לרקוד מרוב שמחה, איזה התלהבות, בחורים שעוזבים הכל, ויגעים בתורה, במיטב שנותיהם, אין להם בוזו כסף, בוזו זהב, לא חושבים על כלום, רק על תורה. אני אומר לך, הלב מתרונן, אני ממש רוצה לרקוד. רבי סורי מסלנט היה איש אמת חד קטר. הוא אמר, תגיד לי, אתה ככה גם היית מרגיש אם זו הייתה ישיבה של מישהו אחר? במילים פשוטות, על מה השמחה? כי המפעל שלי הצליח? או השמחה כי יש פה קידוש שם שמיים וכבוד לריבונו של עולם? מה מעניין אותך פה? אצל הרב קלמן ברור לנו מה עניין אותו. כבוד שמיים, לישיבה שלי, לישיבה, מי זה מעניין? פה הוצאנו יותר, אז ודאי שזו העסקה היותר מתבקשת. לסיכום מורי ורבותיי, אומר הגאון מוילנה, תדע לך, גם מצוות, גם תורה, כשהם עם שנאת חינם, פירושו של דבר, הכל זה מה אני מרווה, הכל זה בשבילי, הכל זה מה יוצא לי מזה, אז זה תורה? זה מצוות, אתה עובד את עצמך, זה מצוות שלך, זה תורה שלך, זה לא של הריבונו של עולם. אומר איזה מילה, שנאת חינם זה לא בעיה צדדית, זה מטיל מום בכל עבודת השם.
אז אם בעצם אני מנסה קצת איכשהו לסכם דברים כל כך עמוקים ומרתקים, בעצם אדם ששונא את השני, כי הוא מרגיש שהוא לוקח ממנו משהו, וזה בדיוק הנושא שזה לא ככה, זה שנאת חינם. בדיוק. אז אני עכשיו שואל שאלה אחרת, כבוד הרבנים. לא פעם יוצא לנו להגיע לאיזושהי סיטואציה, לאירוע או לאיזה מקום מסוים, וזה דבר ששמתי לב הרבה שנים לנקודה הזאת, ופתאום אנחנו מרגישים שיש איזה אדם שבשפת העם לא בא לנו בטוב. ואנחנו מרגישים שיש לנו איזשהו שנאה כלפיו.
סלידה, נגדיר את זה.
סלידה, ואולי הסלידה הזאת גורמת לשנאה מסוימת. זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר כאן הרב, שנאת חינם זה רק אם באמת יש לו איזשהו משהו שהוא מחסר ממנו. הרב משה מקודם פתח ששנאה זה משהו בעצם לא רק שבן אדם מרגיש שלוקחים ממנו משהו. יש סוגי שנאה, ועל זה אני באמת מנסה לטעות ולהבין שעל חורבן בית המקדש, שזה שנאת חינם, איפה הנקודה העמוקה מה שנקרא נמקד את הנושא של שנאת חינם? אני יכול להבין באמת שאם אדם מרגיש שמישהו לוקח ממנו משהו, הוא שונא אותו. הוא שונא אותו. אתה דיברת על משה בהתחלה על נקודה שבן אדם שהוא לא הולך בתלם שלו, לא הולך במהלך חיים שלו, אז הוא מזלזל בו, וזה מה שראינו בנציב שדיברנו קודם. אז אני מנסה לחזור שוב לשאלה ששאלתי בהתחלה. אז זה לא קשור לשנאה. זה לא זה שורש הבעיה. הרי בית מקדש נחרב על משהו מסוים. אז בוא נמקד את זה שהם לא האמינו בהשגחה פרטית. הסיני היא כבר תולדה.
נכון, נכון. אתה צודק. רק הביטוי שלה זה בא לסינת חינם. זה ידוע. שמי שמגיע לסינת חינם, זאת אומרת, יש לו בעיה באמונה. צודק, השורש זה אמונה. פגם באמונה זה נקרא. והרב בועז הזכיר מקודם, ש... זה מופיע, מופיע בעצם המקור, כבר מקור קדום מאוד, בחובות הלבבות הוא מדבר על זה בהרחבה, שאדם לא יכול להזיק לחברו ולא יכול להועיל לחברו אם לא נגזר עליו. זו אמת. דרך אגב, הרב זילברשטיין שיחיה אמר שחובות הלבבות זה ספר שיש לו הסכמה של הקדוש ברוך הוא. אם אומרים לו שיש ספר שהגאון מביל נתן עליו הסכמה, או הרשב"א נתן עליו הסכמה, לא, הוא אומר, ספר, חובות הלבבות אומר, זה ספר שהמגיד, המלאך המגיד, אמר למרן בית יוסף, שחובות הלבבות כתוב כך וכך. זאת אומרת, המלאך בא מבית דין...
זה בהקשר למצוות שעוברות, ממי שדבר לשון הרע.
נכון.
אמת הוא כך הוא בשמיים, כך הוא אומר לו.
הוא אומר מה שכתוב, חובות הלבבות הוא אמת, לאמיתה כפשוטו. בשמיים, אדם שדבר לשון הרע לשני, כל העבירות שלו, של המדובר, עברו על זה.
מישהו בעל לשון הרע.
כן, זה חשוב להדגיש, חשוב מאוד להדגיש.
לא חד פעמי, ודאי. וגם בעל לשון הרע שעשה תשובה, גם זה נמחק. אבל מדברים על אחד שלא עשה תשובה, וזה נשאר ככה. אבל בחובות הלבבות כתוב מפורש, שאדם לא יכול להזיק לחברו, ולא להועיל לחברו אם לא נגזר עליו. אז אם אדם יודע את האמת הזאת, אז מאיפה באה השנאה? זאת אומרת שהשנאה באה מחוסר אמונה בסיסי, זאת אומרת, לא מבינים נכון איך המערכת עובדת. צריך לדוגמה, דוגמה קלאסית, מה נקרא שנאת חינם. היו פעם שני אברכים שהחליטו, אני אקרא להם רובן ושימון, לצורך העניין. הם החליטו, אמר רובן ושימון, תשמע, אני, אתה יודע, באים לכולל בבוקר, כוס קפה, ואיזה בורקס, ובוא קצת מה זה, זה נייס קצת וזה. ובאמצע איזה פלאפון, ויוצא רגע למרפסת לי, לשמוע מה קורה, מה חדש ומה זה. תשמע, אתה מוכן ללמוד איתי 9:00 עד 1 בצהריים, נקודה, נכנסים למנחה, הכל כמו שצריך, בלי דיבור אפילו כלשהו, בלי טלפונים, בלי קפה. אמר לו, כן, בוא נתחיל. בקיצור, ישבו ולמדו ככה, כמה חודשים טובים. יום אחד מגיע רובן, ואומר לו, תשמע, שימון, נכון שסיכמנו 9:00, עכשיו דקה ל-9, אם היום אני הבאתי את הפלאפון איתי בחליפה, אם תשמע צלצול מתוך החליפה, אני חייב את זה. אשתי אמרה שהיא חייבת ללדת ביומיים הקרובים. היא מרגישה כבר צירים ככה ברקע. אז אני אמרתי לה שאני רץ ללמוד, ואם יש משהו, אני זמין, הבית שלי לא רחוק מפה. בסדר? תוך כדי שהתחילו ללמוד, נשמע צלצול מהכיס של החליפה של רובן, הוא מיד עונה, ואשתו אומרת, בוא מהר, יש לי צירים. הוא רץ מהר, סוגר את הגמרה, רץ הביתה, ולמחרת מגיע רובן לכולל, פותח את הגמרה, אמר רבי, אמר רבה, לא מדבר מילה, לא אומר לשימון, מה נולד, מי נולד, שום דבר. שימון אומר לעצמו, בסדר, בסדר, הוא רוצה ללמוד. יכול להיות שבקראת הברית הוא יודיע לי, שום דבר. לא מודיע לו שום דבר על הברית. שימון אומר בלב, מסתום רובן, הוא כנראה עושה איזה ברית מילה בחוג משפחתי כזה, לא רוצה לגרום הרבה הוצאות מיותרות, מצומצם. בסדר, המשיך והמשיך ללמוד. אחרי שימון, תראה, אני לי קוראים שימון כהן. מסתום הוא יזמין אותי לעשות פדיון הבן. קיצור, לא רק שחלפו 30 יום ולרובן לא הזמין את שימון בתור כהן לפדיון, אלא אפילו לא הודיע לו לפדיון. קיצור, נוצר מתח פנימי כזה ביניהם, החברות התפרקה והפסיקו לדבר זה עם זה. רק אחרי תקופה ארוכה, התברר שלרובן היו שלוש סיבות טובות ומוצדקות למה הוא לא הזמין את שימון לפדיון.
אלף נולדה לו בת.
דבר ראשון, לפני שאשתו של רובן היא בת לוי, ומנה היו פטור מפדיון. סיבה שנייה, שזה לא הילד הראשון של ראובן, וסיבה שלישית, זה בכלל נולדה לו בת.
ברוך שכיוונתי.
זאת אומרת, מה שנקרא, זה נקרא סיפור שיכול להמחיש מה זה שנאת חינם.
דמיון.
הרבה דמיון, הרבה, אתה מפתח תסריטים כאלה מזוויעים, בהכל בתוך הקופסה, בתוך הראש.
אבל אני פה חייב לגעת בנקודה ולקטוע אותך. אמרת כמה דברים טובים, לדון אותו לכף זכות על מה שהוא לא הודיע לו. מה זאת אומרת, נולד לו בת? שיודיע לו, זאת אומרת, אני לא בא לפצח ולנתח את הסיפור הספציפי הזה. אני בא לשאול שאלה פשוטה. לצערנו, אנחנו נתקלים בהרבה מקרים, שאנחנו יודעים, לא רק הרבה פעמים התברר לנו אחר כך שלא צדקנו, אנחנו יודעים על אדם שהוא רע מעללים. אנחנו יודעים את זה, מכירים את הטיפוס שלו, חיים איתו המון שנים, ואנחנו יודעים שהוא רצה לעשות רע.
נו, אז מה, למה אתה חותר?
לא, אז אני חותר להבין, אתה בעצם בא ואומר שתמיד צריך לדון אותו לכף זכות.
לא, 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 לא זה מה שאמרתי, אני רק...
לא, אגב, לדון לכף זכות גם אדם כזה אפשר. אני לא חייב לדון לכף זכות, כמו אותו אדמור, שהיה שומע בתל אביב רכב נוסע, היה אומר בשבת, ברוך השם עוד אישה הולכת ללדת. פעם שמעו סמי טריילר, אז הוא אמר, ברוך השם עוד אישה הולכת ללדת. הוא לא רואה בסמי טריילר, נו, באמת, אם נגרר עוד. הוא אומר, תגיד לי, זה הרכב שיש לו, מה אתה רוצה שהוא יעשה? נו, אני לא אקח את אשתו. אפשר לדון לכף זכות לא במובן הזה, אלא במובן של, זה למעלה מכוח, מנקודת הבחירה שלו. הוא לא יכול לעמוד כנגד זה.
אתה מעורר נקודה, אני בדיוק רציתי לסיים במשפט הזה. אני טיפלתי שנים בנושא של שלום בית. היו באים אליי זוגות. אני יכול עכשיו להעיד, אני כבר הפסקתי עם זה, כן? אבל אני יכול להעיד, במבט לאחור, ש-99% לפחות מהזוגות, הרוב הבעיות נובעות מחוסר תקשורת נכונה ביניהם. זה מה שאתה הערת. אתה אמרת, רגע, שרובן בבוקר, הוא יכול להגיד לו, נולדה לי בת, וזה היה פותר את כל הבעיה? זה בדיוק מה שאני אומר. הרבה פעמים, נגיד, רובן לא אמר. הוא אדם כזה אדיש, לא אומר. אתה, שימון, למה החלטת לצייר תסריטים כאלה, והחלטת לפרק את החברות?
אני לא מדבר לצייר תסריטים, אני מדבר על זה שאנחנו לפעמים רואים סיטואציות, שאנחנו אומרים, עזור רק את הנושא של הדור לכף זכות.
הוא אומר, הטוב והרע אצלך לא ברור. הוא רוצה לספר סיפור שהטובים והרעים, הם מאוד מתוחמים וברורים.
שזה ברור, זה סיפור אחר.
כן, בדיוק, הם ברורים ממש.
לא, אם אתה רואה מישהו רע, תתרחק ממנו, מה השאלה?
זה לא עניין של להתרחק. זה מייצר שנאה. זה
לא,
מייצר
אם
שנאה.
אם הוא בן אדם רע, אם הוא בן אדם רע.
אני חושב שזה אמור לייצר חמלה. אתה צודק רגשית. זאת אומרת, קשה, הרגשות הן תאונות עבודה.
הרבה דרגתך באהבת חינם. לא, גבוהה מאוד. אני רוצה לייצג את כביכול היהודים הפשוטים. האנשים שבינינו. ורואים שבן אדם עשה משהו. וזה מייצר, לא רק סלידה.
אתה צודק. זה מייצר שנאה. אני לא התווכחתי עם המציאות, היא נכונה. אני אומר רק, מה צריכה להיות המציאות? זאת אומרת, אני לא יכול להגיד, תשמע, זה מייצר שנאה, אז זה לגיטימי. זה מייצר שנאה, ואני צריך לעבוד על זה. זאת אומרת, תיאור המציאות לעולם לא יכול להוות פרחה על מה שהתורה דורשת. תיאור המציאות זה דבר אחד, והתורה אומרת לך נכון, ומכאן תתחיל לעבוד. ספר לך סיפור. הרב בן ציון אבא שאול, עוד רק היה היורצייט שלו, הרב בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה, פעם תלמיד התחצף אליו, פגע בו, דיבר בצורה לא ראויה. הוא בא למחרת וביקש סליחה. אמר לו הרב בן ציון אבא שאול, תבוא אליי בעוד שבוע. הוא הגיע אחרי שבוע, הוא אמר לו, אני מוכר לך. אותו תלמיד אמר הרב, אני יכול לשאול שאלה? הוא אמר לו, כן, בבקשה. הוא אמר לו, למה הרב לא אמר לי את זה לפני שבוע? הוא אמר לו, אתה חושב שזה מאוד פשוט לי להגיד לך אני מוכר? זאת אומרת, אתה חושב שהמחילה זה משהו שאני זורק אותו מהפה וכלפי חוץ? הוא אומר לו, אני עוד שבוע אגיד, אני מוכל וסולח לכל מי שהכעיס והקנית אותי. עוד שבוע אני אלמד מוסר, ועוד שבוע יהיה יותר קל לי להפנים את זה שאני באמת מוכל לך. זאת אומרת, זה שמשהו עשה מכעיס אותי, אני לא מתווכח, העובדות הן אמיתיות. אבל הרב בן ציון אומר, איך מתמודדים עם זה? להגיד, תשמע, זה מרגיז, נכון? גם אבן עזרא כשאומר, לא תחמוד, זה, 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 זה פורץ מתוכך, מה אתה רוצה? אני רואה מה שיש לו, ואני חומד, כאילו, מה אתה מצווה אותי? ציוויים שקשורים ללב. אומר אבן עזרא, אבל אם אתה תדמיין לעצמך ותגיד, זאת בת המלך, אני כפרי פשוט, אני יכול לדמיין בדמיונות הכי הזויים שלי, שאני הולך להתחתן עם בת המלך, תגיד, אתה בסדר? אז אף כפרי לא מדמיין כזה דמיון. אז תבין שגם אתה, מה שנגזר לו שייך לו, ומה שנגזר לך שייך לך.
שוב אנחנו
אתה...
חוזרים לאמונה.
עוד פעם, זאת אומרת, חייבים להבין מה שקורה איתי, ולתאר את הרגשות שלי בצורה הכי דמונית וקשה. איזה רגשות קשים יש לי? לא מצדיק אותם. התורה אומרת נכון, יצר לב האדם רע מנעורה, ודיברו פה על לב, כיוון שפה באמת אלה זה עניינים שבלב, ובלב, מה לעשות, לבן אדם יש טבעים רעים, אומר רבי רוחה ממיר, אדם מגיע לבית אבלים, הוא עוד יכול באיזושהי נקודה להזדהות עם הכאב של האנשים היושבים שם. אבל כשבן אדם מגיע לעולם שמחות, הוא אמר זה קשה פי כמה לשמוח עם החבר בשמחה שלו. נכון, זה נכון, זה אמת. אבל זה לא אומר, תודה, אז זאת המציאות, בוא נשלים איתה. התורה אומרת, אתה צריך לפעול פעולות כדי להוציא מתוכך את הטבעים הללו, שהם טבעים רעים, והם טבעים בסיסיים שכל אחד נברא איתם. אז יש מי שיסתיר אותם ויש מי שידבר עליהם, אבל אין מה לעשות. אלה הטבעים שאיתם נברנו וצריך לעבוד עליהם.
אז בוא ננסה לחזור רגע לשאלה שפתחנו בה. אוקיי, אז אנחנו מבינים מה זה שנאת חינם, מה שורש הוא אמונה, למה זה כל כך חמור? שעל זה נחרב בית מקדש.
אז באמת, אז ככה, בוא מפת כבודם של הראשונים, נעשה סדר. יש לנו את הרן. הרן בדרשות כותב, הסיבה ששנאת חינם חמורה כל כך ששקולה כנגד שלוש עבירות חמורות, זה בגלל שמי שנכשל בעבירות חמורות לא נכשל אלא פעם אחת בזמן מרובה. אבל מי שנכשל בשנאת חינם נכשל תמיד, ועבירה קלה שחוזרים עליה הרבה פעמים עונשה קשה יותר מעבירה הכי חמורה. זה הרן. רבנו יונה בשערי תשובה כותב שהשנאה חמורה בגלל שהיא גורמת לחטאים נוספים, כגון לשון הרע, נקימה, נטירה.
יותר מכל עבירה אחרת?
זה קצה חוט רק.
יותר מכל עבירה אחרת?
כן. הרי כל העבירות שבן אדם לחברו, מקור שלהם משנאת חינם.
נכון.
אני מדבר עליו לשון הרע, ואני גם יכול לגזול אותו, ואני גם אגדף אותו, ואני אבייש אותו, ואני...
יכול גם לשפוך את דמו, כמו שראינו שהנציגו.
וגם לרצוח.
בבית שלי רצחו
אנשים. וגם לרצוח, הרי אם תחשוב, הרצח ממה נובע. היה בינינו תקל, הייתה איזושהי שנאה בינינו, שבעקבותיה בן אדם הגיע לחמורות.
נכון, והחופץ חיים כותב אולי נקרא את הלשון שלו, הוא אומר, ומה אם היה בכוח האבון המר הזה של שנאת חינם להחריב את בית מקדשנו, אף על פי שהיו אצלם תורה וגמילות חסדים, כל שכן וכל שכן שיש בכוחו לגרום שלא ייבנה בימינו, אם לא נתחזק את עצמנו בכל כוחנו לסור מאבון זה ולהעביר השנאה ותמונה בליבנו. ובאבונותינו הרבים נתרבה האבון הזה בכל עבר ופינה. את אומרת, הוא אומר דבר הגיוני, הוא אומר, האם יש כוח להחריב בית קיים, כל שכן שיש לו כוח לעקב בית...
וירטואלי.
כן. ברעיון זה, זאת אומרת, עכשיו, זה מה שאמר, אני טוען ככה תמיד, שבאים להתייעץ איתי בכל מיני דברים, למה, תשמע, עצם זה שאתה באת אליי לשאול אותי את השאלה, זה כבר 50% מהפתרון. למה? כי אתה רוצה לטפל בבעיה. ההבחון של הבעיה זה 50% מהפתרון, זה ידוע. עכשיו, אחרי שאתה יודע, עכשיו, כל אחד מאיתנו יודע שיש לו בעיה כזאת, כולנו נגועים בזה הרי. אי אפשר להסתיר את זה. איך אני יודע שאני נגוע בזה? כשאני למשל רואה שמישהו מצליח בדבר שאני מאוד רציתי להצליח בו ולא הלך לי, אני רואה שהוא כן מצליח, אז אני מרגיש בפנים כאילו, למה לי לא כן ולי לא? מאיפה זה בא לי? מאיפה זה בא? אופה, מדליק לי נורה אדומה. אדוני, יש לך עכשיו עבודה, תתחיל לעבוד על זה. אתה נגוע בעיה.
אבל לא מפריע לך למה הוא, למה אני לא?
לא, 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 אבל...
אם הוא לא היה מצליח, הייתי רגוע.
זהו, זהו.
אתה מבין? זאת אומרת, זה היה מעקר את הקושייה מעיקרה. קושייה, לא קושייה.
זה נקרא. עכשיו, נכון, יש בזה דרגות גם כן.
ואגב, תמיד הקנאה והשנאה לאלה שברמה שלנו. אתה אף פעם לא מקנה בראש הממשלה, לא שבאמת הם מקנה בו, אבל באופן גדול...
גם לא בלד קטן.
גם לא בלד קטן. זאת אומרת, מישהו בלבל שלנו, ברמה שלנו, תראה, בוא נזה, למדתי בכיתה, תראה, עכשיו הוא נהיה מנכ״ל של, והוא נהיה כך, אבל ההוא, זה היה כיתה מעליי.
וזה מייצר לך שנאה עד כדי שנאה. לא לך חס ושלום.
כן, כן, אבל זה המציאות של הבן אדם.
זה הטבע, זה הטבע.
זה ההבחון. קודם כל, זו מציאות. אל תברח מזה. עכשיו, אחרי שאתה אומר, אז אני נגוע בזה, עכשיו איך אני עובד על זה? אני טוען, כמו בכל דבר בחיים, תלמד על זה. כך חומר, תדון, איך, מה קורה פה, איך עובדים על זה? טק, 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 אתה בונה לך איזה תשתית של, של מין מכשור, של מיגון כנגד החיידק הזה שנקרא שנאת חינם, ואתה תחיל לעבוד, ואתה מתפלל על זה, ואתה נותן צדקות על זה, ואתה בוכה על זה, וזה עובד, זה עובד. כמו שהרב בועז אמר, לטפל בנושא של אמונה. אני טוען בכלל, אצלנו בכולל, אני מלמד גמרא. גמרא והלכה, הכל. אמרתי להם, רבותיי, לא יהיה דבר כזה שבסוף השיעור לא יהיה משהו חתיכת מוסר. אני לא מגדל פה אברכים שלמדנים, אבל עם מידות רעות. אני רוצה שכל אחד יצא מפה עם מידות טובות. לכן נותן להם איזה רבע שעה בסוף מוסר. אני נותן להם את זה.
חתם סופר, היה ככה עושה בכל שיעור, פותח.
אני אומר לך, אני אומר דבר פשוט. אני אומר, אם אתה יוצא מפה עם ראש מלא מידע, ואתה הולך ברחוב ואתה מתנהג כמו חיה, לא עשינו כלום. אז אני חיה מתוחכמת, זה הכל. אבל רבי ישראל סלנטר אמר, למה הקמתי תנועת המוסר? כי ראיתי בדור שלי אנשים בעלי תורה מתנהגים כמו חיות רעות. אמרתי, אני חייב לטפל. הוא עזב את הכל, הוא היה יכול להיות גאון הדור, הרי הוא היה גאון הגאונים, הוא היה.
הרמי בריסק אמר שהוא הגאון של הדור.
נכון, הוא טען, זאת אומרת, אם הוא היה מטפל רק בלימוד, הוא היה אחד מגאון כמו רב קיבי, גם ברמות האלה של הגדולים שהיינו רק מזכירים אותו בלימוד. הוא אומר, לא, עזבתי את הכל, כי אמרתי, מה שווה התורה? שאין איתה מידות טובות. הוא הלך, הקים את תנועת המוסר, והקים תלמידים, רבי צלבת וכו'. זאת אומרת, העיקרון הוא לטפל במישור הזה של מידות ושנאת חינם על כולנה. זאת אומרת, אם האדם נגוע בשנאת חינם, שידע לו. טפל, אז כך הספר היום לא חסר, ברוך השם. יש שפע גדול, גם בהקלטות, גם הכל מצולם יפה ומנוקד וצבעוני. כך ספר, תקנה לך ספר, על אמונה, על ביטחון, על זה, מה שקרוב ללבך. אתה נוסע הבאות, הם יכולים לשמוע את השטויות של התקשורת, תכניס דיסק של חיזוק באמונה, איזה תלמיד חכם שנראה לך שהדיבור שלו מתחבר אליך, קח את זה, תשמע אותו עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, אתה תרגיש שזה כמו עיסוי כזה, זה לאט לאט האור הפיל שלך מתרכך, ומשהו חודר פנימה לתוך הלב. כמו שהרבי מקוצק, זצ"ל תמיד היה אומר, והיו הדברים האלה על לבביך. אומר, למה לא בתוך לבביך? אומר, לא תמיד הלב פנוי. לפעמים יש איזה קליפה על הלב. שים את הדברים על הלב, יום אחד יש עת רצון, יהיה איזה סדק, זה יספק בתוך. אבל אם אתה שים כלום למעלה, מה יספק בתוך הלב? לכן אני אומר, תעבוד על זה, תשמע שיחות מוסר, תשמע, תעבוד, תבכה על זה. ואתה תראה שזה עובד, פתאום תראה שהשכן שלך מחתן בן, אתה תשמח איתו באמת פתאום. או, סוף סוף יש לי שמחה אמיתית, זה לא היה לי פעם. אני שנתיים עובד, ברוך השם יש תוצאות. ככה זה, זה הקו שלי. תמיד אני אומר, תעבוד כל דבר. יש לך גאווה, תעבוד על גאווה. יש לך שנאת על שנאה. אבל לא ייתכן שאתה תראה שבגיד, זה הדור שלנו וזהו. אוי ואבוי, זה ודאי לא רצון השם.
אני רוצה לספר לכם סיפור.
או, סיפור זה טוב.
שבזה באמת אולי לקראת סיום הנושא שלנו, שאנחנו מדברים על שנאת חינם, נדבר גם קצת על אהבת חינם. יש תופעה מדהימה. יש כל כך הרבה חזלים, הנושא של אהבת חינם. כל כך הרבה דברים שאנחנו רואים שמצווים אותנו. ואתה רואה לאורך כל הדורות, שככל שהיו אנשים גדולים בתורה, כך הם זעקו על הנושא של אהבת חינם ושל מידות טובות. זאת אומרת, אתה רואה שהנושא של אהבת חינם, זה לא איזושהי תוספת במעלה בעבודת השם, כמו בידור מצווה. עוד איזושהי תוספת, תהיה גם יותר מנץ'. שמעתי שני סיפורים שאני חייב להציג בפניכם. לא מזמן היה היורצייט של מוישה חודוש, מאורל חונון. אז הוא בא במוסף שבת קודש של יתד נאמן, סיפור מדהים, מדהים. מוישה אמר שכשאתה בא לחתונה, חורף, גשם סוער, ואתה רוצה רק להגיד מזל טוב, יש לך כמה חתונות באותו ערב אתה רוצה להספיק. אז אתה יוצא מהאוטו, בפרט אלה של עוברי הדרכים באוטובוסים, עם המיל, עם הגשם, אתה כל נכנס בתוך מעגל הריקודים, כולך רטוב עם המיל, ואתה רץ אומר לו, מזל טוב למחותן. איזה הרגשה? מה הוא רואה מחותן? עשה וי. אתה נכנס לחתונה, תוריד את המיל. תוריד את המיל לפני שאתה נכנס. ועוד סיפור שאני חייב לספר לכם, ובזה אני רוצה שסיום התוכנית שלנו תיגע בנקודה הזאת. אולי הסיפור ששמעתי, הרב שלום זלמן נוירבך, אנחנו זכינו לגדול תחתיו, במשך שנים רבות, בשלום זלמן תמיד היה אומר שאצלי בחצר יש רק חתולות. היינו באים, עומדים בתור, נכנסים ויוצאים, היה תור, אפילו לא היה מי שמסדר את התורים שם. ופעם אחת הגיעו זוג, נולד להם ילד, ורצו לקרוא כל אחד על שם אביו, זה על שם אביו, אבל זה על שם אמו, על שם אבי אמו, את הרך הנולד. ונכנסים בשלום זלמן, ואבא אומר, אבא שלי זיכרונו לברכה, קראו לו דוד. והאימא אומרת, אבא שלי זיכרונו לברכה, קראו לו יהושע. מה עושים? שבר שלום זלמן וחושב וחושב. שאלה קשה. נעשה איזה סוגריים קטנות. מה אנחנו מנסים להבין? איך מנתחים כזאת שאלה?
יהושע דוד.
או מנסים לנתח, מי קודם?
כן.
מי קודם? או הוא, או היא. זה אחד מהשניים, ובזה הוא יכריע. שלום זלמן פונה לאישה, אל תקריא יהושע. מה, כבוד הרב יהושע? יש בעיה בשם יהושע בן נון? משרת? כזה צדיק, הכניס את בני ישראל? שלום זלמן קם, מזיז את הווילון, ואומר להם, תראו, אני מכיר אתכם, אתם גרים פה הרבה שנים. הוא מצביע לעבר החלון. הוא אומר, אתם רואים כאן את החלון הזה? פה יש משפחה שהיה להם ילד שקראו לו יהושע. ובגיל 3 הוא נדרס בתאונת דרכים. אם את תקראי יהושע, אם אתם תקראו יהושע, בעוד כמה שנים הילד שלכם משחק בחול. ואת מהצד השני תפתחי את החלון. ותצעקי שוקי, בוא הביתה. והיא תשב וליבה יחמץ בקרבה. אין לה שוקי. מה עוצמה פה? זאת אומרת, זה לא רק לחשוב, הגדלות, לא רק לחשוב נקודתית, ולפעמים באמת צריך לדעת נקודתית, מה עכשיו השולחן ערוך אומר על כזה מקרה. לחשוב מעבר. וכאן אני רוצה באמת בסיום התוכנית, שלפני שנביא מן הסתם אליכם גם כן עוד סיפורים מן הסוג הזה, לנסות להבין, ובזה חייבים, כדי שבאמת אותו בית מקדש יגיע אלינו, להבין למה כל כך קשה לנו לפרגן לשני. אפילו בדבר, לא כמו שאתה אמרת מקודם, הרב בועז, שכביכול הוא לוקח ממני משהו. אדם שומע שפלוני נתמנה לרב בית כנסת בשכונה חדשה. אתה לא הולך להיות רב, אתה לא למדת רבנות, אין לך סיכוי להיות רב. למה לא לפרגן? למה לא לשמוח כשהשני קיבל איזה משרה? למה אנחנו כאלה?
הזכרתם את רב שלמה זלמן נויבך, אני לא יכול שלא לספר. הסיפור מדהים לא פחות. רב שלמה זלמן פעם, התלמיד שלו, קראו לו הרב דינקל, וברוך השם, אחרי שנים שהיה גר בסחירויות, וקנה דירה חדשה. והוא הודיע, בא לספר לרב שלמה זלמן שהוא קנה דירה חדשה, ורב שלמה זלמן היה לו קרבה אליו, והוא אמר לו, בלב מיוחד, זה היה נדיר בדור, רב שלמה זלמן. הוא היה אומר לו, אני חייב לבוא אליכם לשתות לחיים. חייב לבוא אליכם לשתות לחיים. הוא לא האמין כזה דבר, רב שלמה זלמן, כל רגע אצלו יקר, ורב שלמה זלמן אמר לו, ביום זה וזה, בשעה 4 אני מגיע. טוב, זה עכשיו שום זמן לרגעים תבחננו, הוא היה אצלו, תמיד הוא כועס על זה, מה זה כועס? מקפיד שאנשים זלזלים בזמן, הגיע בארבע. הכנס, מטבח, הכנו כבר, עשינו הכל, שהיא כל כך שמח וברך ושתה, ואז הוא אמר, אפשר לראות את הדירה? כן, בבקשה. הוא אומר, הוא עבר חדר, חדר. והתחיל לשאול שאלות, וכאן מה זה, ופה מה עשיתם, וכאן מה יש לכם? זה חדר כביסה, ופה מה יש לך? וסיים סיור בדירה, ככה עבר את כולם. ואז ישב, אכל משהו, ואז שאלתי אותו, רבי, אני יכול לשאול את הרב שאלה? תראי, וללמוד אני צריך. מה הרב ראה לעשות אצלנו סיור בדירה? אומר לו, רב שלמה זלמן, תראה, הירושלמים הם לא כמו הבני ברקים. הוא אומר לו, אצל הבני ברקים, הם לא מאמינים בעין רעה. הם לא אחזים מעין רעה. הוא אמר לו, אבל אצל הירושלמים, אומר אצלם, עין הרע זה משהו שצריך מאוד להיזהר, אל תפרסם ואל תגיד ואל תעשה ככה, אבל אומר אצלנו מאוד אחזים מעין רעה. אשתך, אני מאוד חושש, יבואו אנשים לראות את הדירה. כל אחד הוא יסתכל ככה, ולגיד, בוא נשמע, מה הוא צריך כל כך הרבה חדרים, ומה הוא צריך ככה, ועוד רק קנה, כבר יש לו מזגן פה, וכבר יש לו זה. הוא אומר, אני רציתי שאני אכנס עכשיו לדירה, חדר, חדר אני אעבור, אני אסתכל על הדירה שלך בעין טובה. הוא אומר, ואז כל העין רעה לא תזיק, לא יקרה שום דבר, אין לך מה לדאוג, הכל הסתכלנו בעין טובה. ומי שיודע, רב שלמה זלמן, זה שיא העין טובה. אבל רואים איזה רגישות בבן אדם לחברו, כי בן אדם גדול, אני אין לי מה לעשות. באתי, אמרתי, מזל טוב, ישר כוח, ונסתיתי משהו לחיים, ואני רץ. לא, 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 היה אכפת לו שהוא ירגיש טוב, ושהוא לא ירגיש שמישהו אולי ייכנס לדירה ויעשה עין רע. זה אף לב אפילו.
אז בוא ננסה להבין באמת לקראת סיום. אז זה גדולי ישראל שאנחנו שמים כל כך הרבה ועוד נשמע. איפה הנקודה? למה קשה לנו לפרגן?
האדם הוא יצור אנוכי, והאנוכיות הזאת, צריכים לדעת, היא נבראה לטובתו. כיוון שאם לא היינו אנוכיים, בכלל לא היה מקום לעבודת השם. כיוון שבעצם זה שאני אנוכי, אני רוצה שיהיה לי טוב. אז מדברים איתי על עולם הבא, מדברים איתי על נצח, מדברים איתי... אז אני רואה מקום לעבוד כדי לקבל. כמה מאיתנו יהיו באמת עובדים, כמו הרב קנמן, אני אעבוד בשבילך? אני חושב שלא היה כמעט שומרי מצוות. אם הייתי צריך לקיים את המצוות רק... יתרה מכך, התורה נותנת לגיטימציה לכך שאתה אוהב יותר את עצמך. איפה זה כתוב? ואהבת לרעך כמוך. כמוך אתה לא מתבייש, מה אתה אגואיסט? לא, לא, תורה עומד בן אדם באופן טבעי, צריך לאהוב את עצמו. ואם הוא לא אוהב את עצמו, זה מקור פרנסה לפסיכולוגים. אדוני, יש לך בעיה, תגיד, מה קורה איתך? זאת אומרת, אנחנו מבינים שכך זה בנוי. הצרה היא כשחוק שם לים, הקדוש ברוך הוא שם גבול, והים עובר אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו בשביל עבודת השם, אבל אני מתחיל לאהוב את עצמי ולראות את עצמי כאוטוריטה, וכל אחד מסביב הוא מאיים עליי. הוא בעצם מישהו שרוצה לקחת לי, מישהו שרוצה לפלוש לאוטוריטה שלי, מישהו שההצלחה שלו, אפילו עד כדי כך נחי בדמיון, היא על חשבוני. היא לוקחת לי משהו, כי אם הוא הצליח, אז זה בטח מחסר ממני משהו. וזה המקור לחוסר הפרגון, לחוסר השמחה, ומה שיש לזולת, לכל מה שאנחנו רואים. כי באמת בטבע נולדנו אנוכיים בשביל עבודת השם, ואנחנו לוקחים את זה למקומות אחרים לחלוטין, ופה בעצם נמצאת הבעיה.
נכון. זאת אומרת, האדם, הרי יש את המסילת ישרים המפורסם שאומר שלמה הקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא עולם ולשים עליו כל כך הרבה אנשים ובריאה וכל הסיפור הזה ומצוות ותורה. הרי הוא, בשורה התחתונה הוא רוצה שנגיע לגן עדן. אז היה בורא את גן עדן ובורא אותנו ושם את הנשמות שלנו ישירות בגן עדן וזה נגמר הסיפור. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מקור הטוב וטבע הטוב להטיב והוא עושה את זה בצורה הכי מושלמת. הצורה הכי מושלמת היא שאתה מטיב לשני בצורה שהוא לא מתבייש. אז הוא ברא עולם שהעולם כולו נמצא בדרגה כזאת שאדם הוא נוצר חסר והוא צריך להשלים את עצמו. ועל ידי זה שהוא נתן לנו תורה ומצוות, יצר טוב יצרה, ואדם יש התמודדות, יש אתגר לעשות משהו. עכשיו הוא נתן לנו גם את המידות. המידות זה חלק מהאתגר שאנחנו מתמודדים איתו. על ידי שאתה נולדת עם, נגיד, אחד נולד קמצן, אחד נולד את האבטן, אחד... הוא אומר, יפה, בראתי אותך ככה, יש לך עכשיו חומר לעבוד? חומר גלם, תתחיל לעבוד. אז אם אדם אומר, נולדתי ככה, תעזבו אותי. אז פספסת את הנקודה. זה בעצם כל הנקודה של הבריאה בשביל זה, ואתה אומר, תעזבו אותי, אז לא עשינו כלום. ואם אדם אומר, רגע, נכון, נולדתי עם מידות כאלה, קודש ברוך הוא נתן לי את הכלים להתמודד עם זה. אני יוצא לדרך. מה צריך לעשות? לקרוא חומר, לקחת, לסכם, לעבוד, להתפלל על זה, לבכות על זה. אני אעשה את זה, מה הבעיה? קודש ברוך הוא רואה ככה, גם תכף עשיית הדשמיה, אתה מצליח, אתה מתקדם, אתה עולה. אתה יכול גם לגמור את התיקון שלך מהר יותר. זאת אומרת, במובן הזה שאתה לא צריך הרבה לעבור סבל ועוד תיקונים ועוד גלגולים, אתה יכול בקלות לגמור את זה ולהגיע לשורש נשמתך בעולמות העליונים. אבל אני רוצה להגיד, לכם עוד דבר קטן. דיברת על נושא של שנאת חינם. ושנאת חינם בעצם, למה היא גורמת? היא גורמת בעצם לאדם לחתוך את הענף שהוא יושב עליו בעצמו. איך זה עובד? מספרים על שני אחים, נגיד נקרא להם ראובן ושימון. ראובן הצליח מאוד בחיים מבחינה כלכלית, ושימון אחיו היה אברך, אתה יודע, דל אמצעים, בעל משפחה גדולה. ויום אחד שימון, האח העני, עמד לחתן בת, אבל לרש אין קול. אמר לו אשתו, מה זאת אומרת? יש לך אח עשיר? אמר, נכון. ניגש לכתובת של האח העשיר, טירה גדולה, מוקפת חומה, נוקש בשער הראשי, השומר שואל, כן, מי אתה? אומר, אני אח של בעל הבית. אח של בעל הבית? טוב, חכה רגע. שואל בזמזם ככה את הבעל הבית, אחיך פה? טוב, שיכנס. טוב, הוא נכנס, האח כבר בדרך הבין למה הוא בא. אז כשהוא נכנס, הוא אמר לו, שלום, כן, מי אתה? אומר לו, אני שימון. אומר לו, איזה שימון אתה? אומר לו, מה זאת אומרת איזה שימון? אני אחיך. אומר לו, לא מכיר אותך מסכן, יצא שימון בפחי נפש. ורץ לספר את זה לאבא. האבא הזקן היה אדם חכם. חיכה להזדמנות. ואז יום אחד האח העשיר, ראובן, בא לבקר את אביו, והוא נכנס והוא פונה לאבא ואומר לו, מה שלומך אבא? האבא אומר לו, מי אתה? ומה זאת אומרת, מי אני? ראובן. ראובן? מי זה ראובן? אומר לו, אבא, מה קרה לך אבא? נקרא לרופא? אומר לו, לא צריך רופא, אני שואל אותך מי אתה, אתה מזמין רופא? אומר לו, מה זאת אומרת? אני הבן שלך ראובן. האבא אומר לו, אני לא יודע שום דבר. לי יש בן ששמו שימון. אם אתה אח שלו, אז אתה הבן שלי. אם אתה לא אח שלו, אתה לא הבן שלי. זאת אומרת, אם אתה אוהב את היהודי השני, ואתה בעצם עושה בזה רצון השם, כשבו הוא אומר, יפה, אז נפתח לך את הצינור של השפע. אם אתה אומר, לא, מבחינתי הוא מחוק. זה מחוק. כולם מחוקים? אז מה אתה עושה פה בכלל? מי אתה בכלל?
זה מזכיר לי את אותו רב שבא אליו וזה קרוב משפחה, אותו אדמור, הגיע אליו קרוב משפחה, בא לבקש ממנו שהוא יעזור לו ושיסייע לו וש... אמר לו, מה, יש לנו... אמר, כן, רב דרך הבדודה השנייה של זם, של הסבתא משם, אז אמא שלי היא ה... נו, זה קרבה רחוקה מדי. אז מספרים שלאחר מכן הוא המתין אותו אדם, והאדמור עמד להתפלל, אלוקינו, אלוקי המוסייני, אלוקי אברום, אלוקי יצחוק, אלוקי ינקב. אז הוא עומד לקרוא לוחש לו, זה קרבה רחוקה מדי, זה רחוקה מדי. ואז האדמור לאחר התפילה...
יישאר לו את הכל.
כן.
עברנו כאן שעתיים מרתקות ביותר. אני ממש רוצה להודות לכם, הרב בועז שלום, רב מדרשת בית אליהו, מרצה בארגון מדברות, והרב משה סרצ'וק, ראש כולל באר התורה. אנחנו פשוט שעתיים מרתקות. החכמנו המון פה, ואני בטוח שכל מי שיושב בבית גם כן, מתחזק ומתחזקת, וכולנו ביחד, באהבה אחד לשני. ונסיים, עד רבה, תן בליבנו, שנהיה כל אחד, אוהבים זה את זה, יראים זה את זה.
עד רבה, שנראה כל אחד את מעלת חברנו. וזה נכון, אם אתה באמת מסתכל על המעלה של השני, אתה מתחיל לאהוב אותו. ואיך הרב דסלר אומר, גם אתה משקיע בשני, אז אתה יוצר אהבה. תעזור לו, קשה לו, יש אחד שלא הבין משהו בסוגיה. תיגש אליו, תעזור לו. תשקיע, בו יש אחד, אתה רואה משפחה שקשה לעשות שבת, תוציא 100 שקל, תגיד, זה יוצר אהבה. על ידי שאדם, אדם עושה זה, הוא יוצר אהבה, הקדוש ברוך הוא יעזור בזכות אהבת חינם מבני בית שלישי.
וזה, כמו שדיברנו כל השעתיים האחרונות, פשוט בידיים שלנו ובכוח שלנו, נקרב את בניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. תודה לכם. אמן.